ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שתמצאו שתי שורות מסוף ג' עמוד ב'. שוב פעם, שתי שורות מסוף ג' עמוד ב' במשנה. כהנים ולוויים פטורים מקל וחומר. לבינתיים אנחנו חושבים שמדובר פה בפתח המור, והמשנה קובעת שאם לכהן או לוי יש לו חמור שמבקרת, שמולידה בחור, אז אין דין פטר חמור, אין קדושה ואין חיוב לבדות. והמסקנה הזאת, אני אומר הביניים, מקל וחומר. אם פטרו את ישראל במדבר, דין הוא שיפטרו את של עצמן. רש"י כותב, אם פטרו לוויים בחורי ישראל במדבר, דין הוא, ממשיך רש"י, ומשמע דגוף הלווים פטרי חמורי ישראל. משמע לבינתיים שהלוי שעלה במקום הבכור בקדושה, כפי שקראנו את הפסוקים בשיעורים הקודמים, הפסוקים ב ספר במדבר פרק ג', אנחנו לא נחזור על הפסוקים כעת, אבל משם ניתן לחשוב שהלוי, כמו שהוא פטר את הבכורי ישראל, הוא גם בהווה אמינא פטר את החמורים. הגמרא כאן בדף דלת עמוד א', אנחנו עוברים לדף דלת עמוד א', שואלת בתמיהה, אינו פטרי? מה, הלוויים הם פטרו את הבהמות? אדם פטר בהמה, הכבשים של הלוויים, בהמה פטרה. תכתיב, לא כמו שחשבנו שהלוי, הבן אדם, הלוי, הוא פטר את החמורים של ישראל, אלא הכבשים של הלוויים, הם הפקיעו את קדושת פטרי חמורם של ישראל. תכתיב, קח את הלוויים תחת בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלווים תחת בהמתם. אז השאלה כעת, איך להבין את המשנה? כי לפי המשנה, שוב פעם, יש משמעות שהלווים עצמם הם פטרו מקדושה את בהמתם, את החמורים של ישראל. אמר אביי, הכי כמר. תשימו לב, מבחינת מבנה אנחנו הדגשנו עם מעוין את הביטוי אחי כמר ואחר כך אחי קטני. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שבט לוי פטורים ופטרו את ישראל. כאן זה אמרה כללי. המבנה, כפי שהזכרנו עכשיו, יש לנו מעוינים, מדגישים את הביטויים האלו, הראשון של אביי, איך שהוא קורא את המשנה, ואחר כך רבה, גישות של אביי ורבה בהבנת המשנה. הגמרא, אמר אביי, הכי כמר, כהנים ולוויים פטורים בהמתן מקל וחומר. הבהמות של הכהנים ולוויים הם פטורים מקל וחומר אם הפקיע בהמתן של לוויים בהמה של ישראל במדבר, דין הוא שתפקיע את של עצמן. אם יש להם כוח להפקיע את הקדושה עם הבהמות של הלווים, יש להם כוח להפקיע את הקדושה שהיה בבהמות בחמורי ישראל, אז בוודאי הם יכולים להפקיע את הקדושה של הבהמות של עצמם. אמר לי רבה, רבה מתקיף את הסבר של הבאי. שוב פעם, הבאי בא להסביר את המשנה, אבל האם זה מסתדר מילולי? והפטרו קטני, שזה משמע שהם עצמם, לא הבהמות שלהם. ועוד אם איתה, אפילו מבחור בהמה תורה נפטרו. לפי החשיבה שאתה מציע, לפי ההסבר שלך, יוצא שיהיה פטור בכל גם של בהמות התורות. אנחנו הסברנו בתחילת המסכת שבכל בהמה התורה הוא ניתן לכהן, והכהן מקריב אותו כקורבן. לפי ההיגיון שאנחנו אומרים עכשיו, שלא יהיה חיוב בכל בבהמות בבהמתן, גם אם מדובר בבכל בהמה תורה. לפני שנתקדם, אנחנו נפנה לרבנו גרשום, ועוד אם איתה, אנחנו סימנו את הקטע קצת למטה מפה ברבנו גרשום, ועוד אם איתה דפטרה בהמתן קטני כדקאמרת, אם פירוש המשנה הוא שהבהמות פותרות, כמו שאתה אמרת, אפילו בכל בהמה תורה נמי נפטרו, עלה מתנן לא נפטרו וכו'. רש"י בשורה ראשונה, ועוד אם איתה דרשינן קל וחומר גבי בהמה, אם אנחנו מטילים את הקל וחומר על לימוד הקשור לבהמות, מבחור בהמה תורה נפטרו לוויים, דהה בהמה תורה דידהו הפקיעה בהמת ישראל. נחזור כעת לגמרא. אלא אמר רבה, הכי, סליחה, אחורה שתי שורות, ועוד אם איתה, אם הקו החומר הוא שייך לבהמות, כמו שאביי הבין את המשנה, אפילו מבחור בהמה התורה נפטרו, עלם התנן לא נפטרו מבחור בהמה התורה. הכהנים ואים, אם יש להם, בוא נגיד, אם לוי יש לו פרה או כבש שילדה בחור, הם צריכים להביא את זה לכהן והוא יקריב את זה כקורבן, וזה הדין לפי הקו החומר שהבנו מדבר של הבאיה. לא צריך להיות ככה, וכאן רואים שלא נפטרו מבחור בהמה התורה, אלא מפדיון הבן ופתח חמור. פדיון הבן זה המצב של האישה ילדה בחור, אם מדובר בכהנת או לוויה, אז אין פדיון הבן, אין אותם חמישה סלעים, אבל לא מדובר פה על שום פטור לגבי בהמה תורה. אלא אמר רבה, הכי קטני. נשתמש בדבר של רש"י כאן כהקדמה, ונקרא אחר כך את הגמרא עצמה. רש"י בשורה שלישית, אלא אמר רבה, גבי בהמה לא דרוש רבנן קל וחומר, מידי איצטריך להקושי בכור בהמה תמיה לבכור אדם, מזה שיש צורך להקיש בכור בהמה תמיה לאדם, דכל שאינו בבכור אדם אינו בבכור בהמה תמיה כדלקמן, שמע מינה גבי בהמה תורה לא התייהיב למדרש היקר וחומר. מכאן אנחנו מבינים שלא ניתן לדרוש את הקו בחומר לגבי מה שקשור לבהמה תורה, והכי כמר מתניתים כל נביאים תויים אין עצמם מפדיון הבן מקו החומר. הקו החומר לפי מה שנראה עוד מעט של רבה בהבנתו במשנה, הקו החומר מכוון לבני אדם עצמם. עכשיו הגמרא, אלא מרבה הכי קטני, כהנים לוויים פטורים הן עצמן מקו החומר. זאת אומרת, כהן או לוי שהוא עצמו בחור, אין צורך לפדות, אין צורך לתת חמישה סלעים. ומה הקו החומר? אם הפקיע קדושתן של לוויים קדושת של ישראל במדבר, זה מה שראינו בפסוקים שבקנו את זה בשורה שנייה, כך בגמרא למעלה, כך את הלוויים תחת בכור בבני ישראל. אז אנחנו רואים שהקדושה שהיה על הבכור הופקע על ידי הלוויים. אז אם שייך כזה דבר, אז לא יפקיע את של עצמן. אז בוודאי הקדושת בכור של הכהנים ועם עצמם יופקע. ממשיך הגמרא, אשכחן אדם. לפי רבה, סך הכל רואים שהלוי עצמו, שהוא נולד בכור, אין צורך לפדות אותו. בהמה תמיה מנהלן, מה זאת אומרת? מה זה בהמה תמיה? זה החמור, פטר חמור. שהכהנים נפטרו מפטר חמור. אם יש לכהן חמור שביקרה, אין צורך לפדות אותו על זה. מנין לנו? אמר קרא, אך פודו תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה התמיה תפדה. וזה הפסוק והדרשה, כל שישנו בבכור אדם, כל מי ששייך בו לפדות אותו, ישנו בבכור בהמה טמאה. וכל שאינו בבכור אדם, כמו הכהנים ולוויים שנפטרו מהקו וחומר, אינו בבכור בהמה טמאה. אז אין להם חובה לפדות את פטרי חמורם. עכשיו ממשיך הגמרא עם קושיה ארוכה. אנחנו גם השתמשנו פה בפס כפול ובשוליים תחת הכותרת מבנה. אנחנו נשמע עוד מעט רב ספרה שפונה לאביי. אביי דיבר למעלה עם ההבנה שלו במשנה, ואחר כך רבה, ורב ספרה פונה להם, וזה מה שהדגשנו עם הפס הכפול לדידך, ואחר כך בין לדידך בין לרבה. פניית רב ספרה לאביי ורבה עם קושיות לאור מה שהם אמרו לאל. זה ייקח אותנו עד חמש שורות מסוף העמוד. קושיה ארוכה. אמר לרב ספרא לאביי, לדידך דאמרת בהמתן, שיש לדרוש את הקל וחומר גם על הבהמה. בן לוי, יוצא כך, קושיה, בן לוי דהבי לי שא דאפקה נפקע. אם יש בן לוי שהוא בעלים של שא, שהוא אותו שא יפקיע את פטר חמור שהיה אצל ישראל, אצל בחורי ישראל, אז השא הזה יכול להפקיע את החמורים של עצמם, אותם לוויים. דלא הווה לי שא דאפקה, אם יש לוי שאין לו שא לא נפקע. אז הבכור בהמה טמאה, החמור, הבכור של החמור אצל אותו לוי, צריך לפדות אותו. בין לדידך בין רבה, שבין שניהם בוודאי בן אדם הלוי עצמו מפקיע קדושת בכור, אבל באיזו גיל? בן חודש דאפקה נפקה, כי פדיון הבן חל מבן חודש. אז אם הלוי הוא בן חודש, אז הוא מפקיע. אז אין שהבן חודש הזה יפקיע את קדושת בכור ישראל, אז הוא עצמו אין צריך לפדות אותו. פחות מבן חודש דלא אפקה לא נפקע, אבל לוי פחות מבן חודש יש צורך עדיין לבדות אותו. ורשי, יש לנו כוכבית בתוך הרשי, קצת למטה מפה, ולמה לא נפדו בכסף בחורי לווים שהיו במדבר פחותים מבין חודש? לא רואים שאצל הלווים שהם נותנים חמישה סלעים על אלו שהיו פחות מבין חודש. ועוד נקודה, לוויה שהאבא שלה היה לוי והוא נעשה ישראלית, וככה שמסביר, לוויה שירדה מישראל לא תפקע קדושת בכל בנה, דהלא נמנו במדבר אלא זכרים, אבל נקבות לא הפקיעו כלום. עכשיו, זה מה שהגמרא אומרת בקיצור לשון. נמשיך, נחזור לגמרא, לוויה לא תפקע. אז לפי כל ההיגיון ששמענו עד כה, לוויה שנעשה לישראל, היא בת לוי, אני אולי טעיתי מקודם, רק להבהיר, בת לוי שנשאה לישראל, הבן שלה צריכים לפדות אותו לפי מה שאמרנו. למה מרבד הברבה לוויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים? יש עוד שאלה בהמשך, כאן יש לנו קטע בסוגריים ואחר כך יהיה עוד המשך הקושיה, אבל בינתיים הגמרא מתייחסת לקושיה השנייה הזאת לפי המספור שלנו. הלא קשיא, אומרת הגמרא, כדמור ברי לב יוסף משמי דרבה דאמר, אם אתה שואל איך זה שלוויה כפי שרב עדה אומר בנה פטור מפדיון הבן, זה גזירת הכתוב, דאמר פטר רחם, בפטר רחם תעלה רחמנה. הרחם זה של לוויה, זה האישה הזאת, היא באה מבית לוי, והתורה פותרת מפדיון מה שיוצא מרחמה של בת לוי. רשי כותב, בפטר רחם תעלה רחמנה לבחור, וכיוון דרחם דהך לוויה הוא, אז לינן אחריים לעניין חמישה סלעים. אם אשכחינן דכולן לוויים פטורין אפילו פחותים מבין חודש שהיו במדבר שלא הפקיעו, בן לוויה נמי פטור. אם אנחנו מוצאים שכל הלוויים פטורים, גם אלו שהיו פחותים מבין חודש, למרות שהם לא הפקיעו קדושת בחורי ישראל, לא משנה, על אותו תקן בן מלוויה גם כן פטור, שוב פעם בגלל פטר רחם. נחזור לגמרא, וארון שלא היה באותו מניין לא לפקע. דתניא, למה נקוד על ארון שבחומש הפקודים? אם מסתכלים בחומש לפי המסורת שכותבים ספר תורה, מוסיפים נקודות על שמו של אהרון. חומש הפקודים זה ספר במדבר, ולמה נמצאים אותם נקודות? שלא היה באותו מניין, אותו מניין שראינו בפסוקים שקראנו בתחילת המסכת, במניין היו 22,000 לוויים, במניין בחורי ישראל היו 22,273 בחורות, אהרון לא היה באותו מניין. ורשי שלוש שעות מהסוף אומר, ואהרון שלא היה באותו מניין, לא הוא ולא בהמותיו, שלא הפקיעו את בחורי ישראל, לא יפקע פטרי חמורים דידי. אז מאחר שאהרון ובהמותיו, מאחר שהוא לא היה באותו מניין, בהמותיו לא הפקיעו את בחורי ישראל, את הבהמות של בחורי פטרי חמורי ישראל, אז לא יפקע פטרי חמורים של עצמו. הגמרא נותנת כאן תשובה לכל מה שאלינו כעת, שהעלה רב ספרא כקושיה. אמר קרא, הלוויים הוקשו כל הלוויים זה לזה. וכך רשי בסוף העמוד אומר, השתה יפריקו כולו טיופתה. כל הטיופתה, כל הקושיות שעל סף ההלה, מתרצים אותם בגזירת הכתוב הזה, שכל הלווים הוקשו לזה, 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 ואם רואים שיש בחלק מהלווים כל הכוחות הפקעת קדושה אצל אצל בכל ישראל, אז גם אותם לווים שלא לא לכאורה מפקיעים קדושה, בכל זאת פטורים. כהנים מנהלן, שואלת הגמרא, מנין לנו שאותו פטור שדיברנו כעת בעניין הלווים, שהלווים בחורים, בחורי אדם, אין צריך לבדות אותם, חמורי הלווים, הפטרי חמורים שלהם, אין צריך לבדות אותם, מנין שזה חל גם אצל הכהנים? רבי שוב הנביא, יאמר רבי שוב הנביא, ב-24 מקומות ניקו כהנים לוויים, וזה אחד מהם, ואחד מאותם 24 מקומות, כדוגמה, והכהנים הלוויים בני צדוק. אז רואים שכהנים גם כן נכללים תחת הכותר לוויים, ממילא גם פה, שאנחנו אמרנו שהוקשו כל לוויים זה לזה, זה כולל גם הכהנים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' ולדורות מנהלן. עד כה דיברנו על הלווים שהם פטרו בחורי ישראל באותו מניין במדבר. מניין לנו שקיים פטור על הלווים, הכהנים לווים לדורות. אמר קרא, והיו לי הלווים, זה הפסוק, והיו בהוויתן יהיו, הם יהיו אותו דבר גם אחר כך. וממי דבסה, דיברנו על פתח המור נבדה בשה. רשי שורה שנייה, וממי דבשה של בן לוי נפטרו פטרי חמורים של ישראל, דקמליאל בן לוי דהב אלי שה דהיבקה לבקה. מה שאמרנו מקודם, שהשה של הלוי הוא הפקיע את הקדושה של החמור שהיה אצל ישראל, מניין לנו? אמר רב חיסדא, ממשיך הגמרא, נאמר כסף לדורות ונאמר שה לדורות. בבחור אדם, הפסוק במדבר, פרק י"ח, פסוק ט"ז, ורש"י מביא את הפסוק שורה רביעית מראש עמוד, כמה שם כתוב, ופדויו מבין חודש תבדה ברכך כסף, 5 שקלים, וגבי שה גם כן כתוב, וכל פטר חמור תבדה בשה, זה הכסף לדורות, זה השה לדורות, ההלכות האלו אינם דווקא דווקא באותו מניין במדבר. אז מה הגמור ממשיכה, מה הכסף אמור לדורות, בואו פדו לדורות, בואו פדו לאותה שעה, אף שה אמור לדורות, בואו פדו לדורות, בואו פדו באותה שעה. ואם אנחנו מחפשים מקור שהשה של הלווים במדבר פטרו את החמורים של ישראל, הנה לומדים את זה מאותו הקש. ברש"י בשורה שנייה, בשורות הקצרות, בכסף פדו בחורים באותה שעה, דכתיב ולקחת 5 שקלים לגוגולת, ולמעלה הבאנו את הפסוק שמדבר על כסף לדורות. אז גם השה שפודה לדורות, והבאנו את הפסוק הזה למעלה, גם השה הוא זה שפדה, השה של הלווים פדה את הפטרי חמורים של ישראל במדבר. שואלת הגמרא, איך אתה חושב ללמוד כוח פדיון של שה ממה שראינו בכוח פדיון של כסף? מה לכסף שכן פודים בו הקדשות ומעשר שני? רואים את הכוח פדיון של כסף גם בתחומים נוספים, כמו פדיון הקדש, כמו בפדיון מעשר שני. אדם שלא מביא פירות מעשר שני בירושלים יכול להעביר את קדושת המעשר שני על כסף, לא על se ela amarka ach padol tifde et becho adam ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. מה בכור אדם? לא חילקת בין לדורות, בין לא תעשה בכסף, אף בהמה טמאה לא תחלוק בו בין לדורות, בין לא תעשה בסה. אז בסופו של דבר יש לנו הקש מקראי. בניגוד למה שחשבנו לעשות מין, נקרא לזה, בניין אב, שהוא יותר בתחום הסברה, ועל כזה דבר ניתן להקשות. ברגע שיש לך הקש מקראי הבסיס הפסוק, אז לא פורחים, ואנחנו נשארים עם המסקנה הזאת, כמו שכסף פועל לשעה ולדורות, גם השה פועל לשעה ולדורות. אמר רבי חנינה, שא אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים מישראל. במילים פשוטות, זה לא עניין של אחד על אחד. אמר אביי, תדע שלמנה כתוב עודפים באדם ולא מנה עודפים בבהמה. הזכרנו את זה מוקדם יותר. בניין מניין הלווים, התורה אומרת, היו 22 אלף לווים. בחורי ישראל, בני אדם, בחורי אדם, 22,273. אז ההתחשבות בכל פרט ופרט היה אצל אדם. לא ראינו מניין אצל הבהמות. אז מכאן רבי חנינה רוצה להוכיח או לבסס את דבריו של רבי חנינה. הגמר שואלת, ממאי, מי אומר שכך הם היו הדברים? דילמה לא הווי נפישי להו בהמות טובה. אולי לישראל לא היו הרבה בהמות. ומניין פטרי חמור שהיו לישראל, המניין היה זהה לסעים שהיו אצל הלווים. ולכן התורה לא פירטה, אבל זה בעצם כן אחד על אחד. הגמרא אומרת, לא סלקא דאיתך, לחשוב כך זה לא בא בחשבון. דכתיב, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. הגמרא שואלת, דילמה אפילו אחי, גם אם היה מקנה רב לעם ישראל פשוטים דלוויים, הסיים הפשוטים, הוו קיימי לבהדי בחורי ישראל. המספר הזה היה זהה. כאילו, אין כאן סתירה בכך שאומרים שהיה המון מקנה לעם ישראל, ולומר באותו נשימה שהיה פדיון אחד על אחד, הסיים של לווים היה אותו מספר בחורי או פטרי חמורי ישראל. אז אנחנו עדיין בשאלה, מי אומר שדבריו של רבי חנינה הם מבוססים, ששא אחד שבין להיפטר כמה פטרי חמורים, אולי זה היה אחד על אחד. התשובה, המקרא, ואת בהמת הלווים תחת בהמתן. ומה ניתן ללמוד מזה? אם אתם רואים את ההדגשה שלנו תחת המילים בהמת והבהמתן, בהמה אחת תחת בהמות הרבה, כי המילה בהמת בלשון יחיד ובהמתן לשון רבים. שואלת רמה, אז מה אם זה לשון יחיד בהמה, בהמה רבה, שגם אם רואים מילה ביחיד הוא יכול לכלול הרבה. הגמרא עונה, לא אצלנו, לא בפסוק שהזכרנו, ואת בהמת הלווים תחת בהמתן. כי אם בהמת הלווים משמעו הוא בהמה רבה, הרבה, אז אם כן לכתוב כאו בהמה תחת בהמה, או בהמתן תחת בהמתן. מהי בהמת תחת בהמתן? מה שכן כתוב. למה שינוי המשקל בין יחיד לרבים, שמע מינה, חד, פתר טובה. שא אחד של בן לוי פתר הרבה פטרי חמורי ישראל. אמר רבא, אף ענה נמי תנינה, האפשרות הזאת ששא אחד מפקיע קדושה של כמה פטרי חמור מופיע גם במשניות ופודה בו פעמים הרבה. אם למשל נתנו שא לכהן לפדות פטר חמור, ואותו כהן החזיר מחר בחזרה את השא לישראל, הוא יכול לפדות עוד פטר חמור על אותו שא. אז רואים שיש כוח בשא אחד לפדות כמה פטרי חמורים. ורבי חנינא תאמה דמתניתין מפרש, אם בעצם רואים את הכוח הזה בתוך המשנה, אז מה נתן לנו רבי חנינא אם הוא אומר אותו דבר? אז הגמרא מבהירה שרבי חנינא בא לפרש את המשנה, והכי כמר מי תאמה פודה בו פעמים הרבה. למה הדין כך? כמו שאמר, הסברנו את המשנה שצוטט פה, שאם הכהן מחזיר את השא לישראל הוא יכול לפדות עוד פטר חמור. התשובה, משום דשא אחד של בן לוי פותר כמה פטרי חמורים של ישראל. כעת אנחנו רואים שימוש בצורה חדשה, צורת הבית, וגם מספרים רומאים מצד הגמרא, אחד פה ובשורה האחרונה מספר 2, ובצד כתבנו בשוליים שני שלבים במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אי קדשו בכורות במדבר, אלו שנולדו במדבר כבכור, האם היה להם קדושת בכור? רבי יוחנן הוא סובר קדשו, ריש לקיש לא קדשו. המשולשים שיבואו בהמשך, הם יופיעו בשני כיוונים, ובם אגב עם השפיץ למעלה, הם קושיות על ריש לקיש, יהיה משולש הפוך שיהיה קושיה על רבי יוחנן. איתמר, רבי יוחנן אמר קידשו בכורות במדבר, אלו שנולדו במדבר אחר יציאת מצרים חל עליהם קדושת בכור. וריש לקיש אמר לא קידשו בכורות במדבר, כלומר אותם שנולדו במדבר לא קידשו. רבי יוחנן אמר קידשו בכורות במדבר, דרחמן אמר לקדשו, כדכתיב קדש לי כל בכור. ריש לקיש אמר לא קידשו בכורות במדבר, מדכתיב והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני וכתיב בתרי ועברת. זה אנחנו ציטטנו פה פסוק י' א' והיה כי יביאך, ופסוק י' ב' ועברת, שהוא פסוק שמדבר על דין בכור. מכלל אפשר להבין מכך דמעיקרא, כלומר במדבר, דיינו לפני הביאה לארץ הכנעני, לא קדוש. הבאנו בשוליים שמות פרק י' ג' פסוק י' ב', ועברת כל פטר רחם לשם וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים לשם. כפי שאמרנו, הגמרא מצטטת המילה ועברת והכוונה לקדושת בכור. ממשיך הגמרא כעת עם קושיות היטיבי רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן שסבור שקידשו במדבר מקשה מהמקור הבא, עד שלא הוקם המשכן, זה היה כמובן במדבר, היו במות מותרות ועבודה בבחורות. אז רואים קדושת בכור במדבר. אמר לי ריש לקיש שונה, באותן שיצאו ממצרים, לא בכורות שנולדו במדבר, אלא מדובר פה עבודה בבחורות, אלו שיצאו ממצרים. ומתי הם עבדו? הם עבדו עד שלא הוקם המשכן. מתי הוקם המשכן? המשכן הוקם בשנה שנייה במדבר. הכי נמי מסתברה שמדובר באותן בכל שיצאו ממצרים. תהי לא תימה, אחי, אם אתה לא תגיד כך, אלא תגיד שמדובר בעבודה בבחורות שנולדו במדבר. עכשיו, נולדו מתי? ומסתיים עבודתם בהקמת המשכן. אז על מי מדובר פה? בן שנה? בר מעבר עבודה הוא? ילד קטן כזה, בן, שהוא עד בן שנה הוא יכול לעבוד? זה כל כך ברור, ההסבר הזה. השאלה, מה היה, נגיד, בראש של רבי יוחנן, מי שהעלה את המקור הזה כקושיה על ריש לקיש, אין מכאן שום קושיה. מה שכתוב, עבודה בבחורות, ברור שזה מדובר בבחורות שיצאו מיצרים, שבאמת שם היה קדושת בחור. אבל זה לא מהווה שום הוכחה שהיה קדושת בחור על אלו שנולדו במדבר, אחרת אתה מדבר על בן שנה. וזה מה שהגמור אומרת עכשיו, הוא דקרי למאי קרן, מה היה אהבה מן בכלל להביא את זה מצד רבי יוחנן נגד ריש לקיש? הגמור מסבירה, אנחנו מסבירים אהבה מן הקייט. הכי קקשיה לי, מה היה קשה לרבי יוחנן מהמקור הזה על פי שיטת ריש לקיש? אי אמרי בשלמה דלא פסיק קדושתיו. נכון, היה קדושת בכור בארץ מצרים, והקדושה הזאת או הכוח של חלות הקדושה לא נפסק. הנח דמעיקר נמי לא פקע קדושתיו. אלו שהיו קדושים בקדושת בכור במצרים, אני מבין שלא הופקעה קדושתם. מה זאת אומרת? אם רואים שההקדשה ממשיכה גם לתקופת, בתוך תקופת המדבר, אז הקדושה שהם העיקרה במצרים לא מפסיקה. אלא אי אמרת פסק קדושתיו, אנחנו מכאן עמי פק עלי קדושתיו, כך סובר רבי יוחנן. אם אתה אומר שהופסק הקדשת בכורות במדבר, אז גם אלו שהיו קדושים מקודם יופסק קדושתם. ואידך ריש לקיש מגיב לזה, זה קדוש קדוש, לא קדוש לא קדוש. מי שהיה קדוש בקדושת בכור מקודם, אין סיבה להפסיק אותו רק בגלל שאין חידוש הקדשה במדבר, וממילא אלו שלא לא קודשו במצרים לא מתחיל קדושתם במדבר. בניגוד לאלו שהיה להם קדושה ממצרים, זה לא, אין כאן סיבה להפסיק המשך קדושתם במדבר. איתיבי, אותו היום שהוקם המשכן, קרבו להם בישראל נדרים ונדבות, חטאות ואשמות, בכורות ומעשרות. עכשיו, עוד הוקם המשכן, זה היה כבר במדבר, וכתוב פה שהקריבו בכורות, אז משמע שמדובר בבכורות שקידשו במדבר. הגמרא דוחה, הכי נמי, כמו שאמרנו מקודם, באותן שיצאו ממצרים. מדובר פה בבכורות בכורות בהמות שנולדו במצרים, שזה מקום שכן חל קדושת בכור, אלו משהוקם המשכן הקריבו אותם כקורבנות. ממשיך הגמרא ומינה, ויש לדייק מכאן, אותו היום הוא דקרוב, מכאן ואילך לא קרוב. רש"י קצת למטה מפה ומינה איקה למשמע דלא קידשו בכורות במדבר, וזה תואם לשיטת ריש לקיש. דקטני, אותו היום מכלל, ומכאן ואילך לא קרוב, שיום ראשון הקריבו כל בחורי בהמה שיצאו ממצרים. אז מה שראינו עד הנקודה הזאת, ראינו פעמיים ניסיון מצד רבי יוחנן להקשות על ריש לקיש, והוא הגיב והגן על שיטתו. איקה דיאמר עכשיו משנה הפוכה, אבל אותו תוכן, אותו ציטוט תנאי. כאן ריש לקיש משתמש באותו ציטוט כקושיה נגד רבי יוחנן. איתיבי ריש לקיש רבי יוחנן, אותו היום שוקם במשכן קרבו להם ישראל נדרים ודבות, חטאות והשמות בכורות ומעשרות. אותו היום אין, מכאן ואילך לא. למה? כי לא קידשו בכל שנורדו במדבר, וזה כנגד רבי יוחנן. אבל גם פה הגמרא משיבה, אימה מאותו היום ואילך. ומה יקמה שמלן ומה החידוש פה? תשובה, מאותו היום אין הקריבו הבכורות. ממתי? משהוקם המשכן. מעיקרה לא. אלמה, מכאן רואים חובות בבמה. חובות זה כמו הבכור, זה לא דבר שבא בנדבה. חובות בבמה זה היה האמצעי להקרבה לפני הקמת המשכן, הבמה. לא קרוב, לא הקריבו חובות בבמות. כשאנחנו מדברים אגב על הבמות, הכוונה לבמת יחיד. תשמע נמצאת, אתם שמים לב כמובן למשולש עם שפיץ למעלה, קושיה מכוון נגד ריש לקיש. כתוב פה במקור התנאי הבא, נמצאת, אתה אומר, בשלושה מקומות קידשו בכורות לישראל. אחד במצרים, שתיים ובמדבר, שלוש ובכניסתן ישראל לארץ. במצרים מה הוא אומר? קדש לי כל בכור. במדבר הוא אומר, כי לי כל בכור בבני ישראל. בכניסתם לארץ הוא אומר, והיה כי יביאך ועברת. אז מה אנחנו רואים? רואים שהיה קדושת בכורות במדבר. אמר רב נחמן בר יצחק, בשלושה מקומות הוזהרו על הבכורות להיקדש ולא קידשו. ומכאן יש תשובה שמטיב לשיטת ריש לקיש. מה ש מובא פה בעניין שלושה מקומות, הכוונה בשלושה מקומות היה ציווי, אבל הקידושה בפועל זה היה רק בכניסתם לארץ. הגמרא שואלת, ובמצרים נמי לא קדוש? מה זה רק עניין של הזהרה, כלומר ציווי על כך, ולא היה קדושה בפועל? הקאמינא דקדוש, אף אחד לא חולק על כך, כולם מודים שבמצרים היה קדושת בכור בפועל. הגמרא עונה, אתה צודק, אבל מה שאמרנו עניין של שלוש מקומות הוזרו, הכי כמר מהן מהשלושה מקומות קידשו ומהן לא קידשו. לא בכל המקומות היה קדושה בפועל. וליתר דיוק נאמר שמהן קידשו, נכון, במצרים קידשו, בכניסתן לארץ קידשו, אבל לא במדבר. שוב קושיה על ריש לקיש, מה כפלה רב פאפה? ובמדבר לא קידשו, ותפקוד כל בכור זכר לבני ישראל. זה היה במדבר, אלא אי יתמר, הכי יתמר. גרסה חדשה, שלב שני, במה באמת היה מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש. אלא אי יתמר, הכי יתמר, רבי יוחנן אמר, קידשו ולא פסקו. וריש לקיש אמר, קידשו, והגמרא ממשיכה בדף ה' עמוד א', ופסקו. כלומר, משעת החשבון של חומש, החשבון שמופיע בחומש הפיקודים בספר במדבר, פסקו. נחזור על מה שרבי יוחנן אמר, שבאמת קידשו במדבר, ובמשך שהייתם במדבר, מי שנולד בחור, הוקדש כבחור. לפי ריש לקיש, היה קדושה במדבר, הפסוק באמת, פקוד כל בחור זכה לבני זין, אבל זה היה, נקרא לזה חד פעמי, קדושת בחור במדבר, אבל פסקו, כפי שאמרנו, מאחר שהיה המניין שרואים בספר במדבר, עד כניסתן לארץ. בשלמה ריש לקיש, כדאמר טעמי. רש"י כותב, כדאמר טעמי, מבהיה כי הביאך, ודה ועברת. שרואים שאפילו אם תגיד שהיה קדושה במדבר, קיים פסוק שבכניסתן לארץ התחיל קדושה. אז איך ניתן להבין את זה? גם וגם, היה קדושה במדבר והופסק, ואז החידוש של קדושת בחור בכניסתן לארץ. זה תואם לשיטת לעמדת ריש לקיש. אלא ממשיך הגמרא, אלא לרבי יוחנן, מהי טעמה? איך ניתן להסביר שיטתו לאור הפסוקים שהבאנו? אמר רבי אלעזר, רבי אלעזר מספר לנו הדבר הבא: רבי יוחנן חזאי בחלמה דמילתא מליתא אמינא, בא אליי רבי יוחנן בחלום והודיע לי שמה שאני אומר הוא נכון, הוא מילתא מליתא, דברים מעולים. אמר קרא לי יהיו, זה בספר במדבר פרק ג' פסוק י' ג', ומה זה לי יהיו? בהוויתן יהיו. ברגע שרואים שיש קדושת בחור במדבר, הדבר הזה ימשיך, בהוויתן יהיו, זה ממשיך. הגמר שואל רבי יוחנן, והיה כי ביחה ועברת מי עבד לי, ומה רבי יוחנן עושה עם הפסוק שהביא ריש לקיש לטובתו? תשובה ההוא, מבאי אלי לכדתן לדבר רבי ישמעאל, עשה מצווה זו שבשבילה תיכנס לארץ. בזכות זהירות במצוות בחור יזכו להיכנס לארץ ישראל. אמלי רב מרדכי לרב אשי, אתון אחי מתניתו לה, ענן איפכה מתנינן לה. ובינתיים, זה יש לנו, יהיה לנו תיקון הבנה בהמשך, אבל לעת עתה, רב מרדכי אומר לרב אשי שיש לכם הגרסה במחלוקת, כמו שהבאנו עד עכשיו, לי יש מסורת הפוכה. רבי יוחנן אמר, לא קידשו בחור במדבר. ריש לקיש אמר, קידשו בחור במדבר. אז רב אשי שומע את זה, והוא אומר, אז לפי דבריך, אמר לי, ואף חית נמי תיובך, האם נהפוך את כל הקושיות שראינו בעמוד הקודם, ואף חיתו לה דרבי אלעזר, וגם נצטרך להפוך את מה שרבי אלעזר סיפר לנו על זה שרבי יוחנן בא אליו בחלום וכו', עכשיו צריך להגיד ריש לקיש הוא זה וכו'. רש"י בשורה שלישית, והפחיתו נמי לרבי אלעזר ויאמיתו על רבי אלעזר, ריש לקיש חזאי בחלום ומתרץ למותי ריש לקיש, ורבי אלעזר תלמידו דרבי יוחנן הווה. זה לא מסתבר שהסיפור עם רבי אלעזר היה קשור איכשהו לריש לקיש, מאחר שרבי אלעזר היה תלמידו של רבי יוחנן. אמר לי, אז רב מרדכי עונה לרב אשי, לא קידשו שרבי יוחנן אמר, מה הכוונה? לא הוצרכו להיקדש. וזה בדיוק מה שאמרנו מקודם, אי הכי היינו דידן. אז רב אשי שואל את רב מרדכי, אז אתה לא אומר שום דבר שונה ממה שאני אמרתי, מהגרסה שלנו. הגמרא אומרת, אתה צודק. אז מה כל העניין פה? כמשמע לן, זה שרב מרדכי אמר רבי יוחנן אמר לא קידשו, ונכון יש, אנחנו נותנים פירוש לדבר שלא היו צריכים לקדש כלומר לא היו צריכים במקום לומר לא קידשו שלא היה קדושה, לא קידשו כוונה לא הוצרכו לקדש, כי הקדושה המשיך כפי שראינו מקודם ליהו באביתן יהו. אז מה מחדש לנו רב מרדכי? כמה שלון חייב אדם לומר בלשון רבו, רש"י כותב בלשון רבו, אף אגב דתרוויו כי ידעתי הוו פירושיו, אפילו הכי כמה לי בלשון שלמדתיה. אני רואה לנכון כדי לחדד את הפשט באמרה הזאת של רב מרדכי, שמה זה לא קידשו, לא הוצרכו לקדש. רש"י בדיבור המתחיל המלא, שורה שנייה בשורות הקצורות, היי דלא קידשו דקמר ביוחנן, היינו דלא הוצרכו לקדש. אם רוצה להקריבן אינו צריך להקדישן כשאר בהמות חולין, שרי הן קדושים היו משעה שנולדו, כלומר במדבר. דהיינו נמי כדדד לרבי יוחנן קידשו בכל במדבר. עד כאן שיעורנו להיום.